הדברים שביצעו. בצים שמדריכים, האור מופץ, היה אור מראה, ובאלשם אנחנו מחווים, מאמינים יקרב אותם. כל הדברים האלה בהם חוסן, ומהווה בסף רגשי ובמתי ספר.
תודה רבה, אני מאוד שמח להיות פה ומודה להזמנה, שומעים טוב, אפילו אנשים בגילי שומעים טוב. אני רוצה להרחיב קצת את המגדל אור, כי אני חושב שפגשנו את החלום שלנו. זאת אומרת, זה מה שמבוגרים רוצים להיות, הם רוצים להיות מגדל אור. אני מציע שבשם התחלה תנסו לדמיין לעצמכם שני מגדל אורים, אחד על חוף אחד, אחד על החוף השני, ותשאלו את עצמכם במהלך הדיון עכשיו, בידי מי המתג, מי מדליק את האור? איך מחליטים מי מדליק את האור? מי עלול לכבות את האור? עכשיו, נראה איך זה עובד. כן, כל הדברים האלה אני מקליט עכשיו, וכל כל השקפים וכמה מאמרים, כולם בעמוד פה, אני אשלח את הלינק לקרן, ואז כולכם תקבלו את זה ככה שתניחו את האפרונות ותפתחו את האור מבפנים, ואני אפתח את המצגת. הנה. אני חושב שאני אדליק את המצגת. כן. טוב. זה לא טוב. אוקיי. אנחנו נתחיל עם גיל יותר פשוט. ומה שאני רוצה לעשות היום זה לפתוח דרך של חשיבה. מה שאנחנו ננסה לעשות זה לטייל גם בהתפתחות של הילד וגם בהתפתחות של המבוגר, וננסה למצוא נקודות של מפגש. וחלק יהיה יותר פרקטי וחלק יותר כללי, כי אני חושב שמבוגר צריך לחשוב כשהוא פוגש מתבגר. טוב שהוא יחשוב פה ושם גם בתוך המפגש, כי בטוח שהמתבגר יחשוב קצת פחות. אנחנו נתחיל, עוד מילה אחת, הזכרת את המילה תפקיד, והשאלה קשורה לשני מגדל אורים שאני רוצה להעלות, היא מי מחליט מה התפקיד שלנו? איזה תפקיד יש לנו? התפקיד שאנחנו רוצים לקחת? או התפקידים השונים שבכל עת נתון מתבגר נותן לנו? האם אפשר ליצור תפקיד משמעותי בתוך התכוונות ורצון, או האם התפקיד נוצר סביב מה המתבגר צריך מאיתנו באותו רגע? אז קודם כל נדבר קצת על, יש פה אמהות עם ילדים קטנים עדיין? פה? אוקיי. זה הפסיכולוג רוברט קיגן, והוא הציג משהו מעניין על התפתחות של ילדים, כולל גיל התבגרות. הוא אמר שהתינוק הקטן הוא שרוי בתוך הגוף שלו. אין לו כל כך שפה, אבל אם הוא נופל והברך כואבת, הוא לא יכול להתייחס לזה ולומר, הברך שלי כואבת. הברך והכאב יותר גדולים מהאני, ולכן הוא מרגיש שכואב לי, אבל לא יכול להגיד שזה הגוף שלי עד גיל שנתיים. ובגיל שנתיים היחס בין האני לבין הגוף מתהפך, ואז יש אני יותר רחב, וילד בן 3 או 4 יכול להגיד זה הברך שלי והיא כואבת לי. וכמובן שאת אשמה עם האמא, אבל זה הברך שלי. זאת אומרת שאותו אני ואותו גוף, אבל היחס מתהפך. יש אני יותר רחב שהוא כולל את הגוף. אבל תשואלים ילד בן 4 מה אתה מרגיש, אז הוא יכול אולי ללמוד את הקלם, אני כועס. אבל הוא מתכוון לומר, מכעיסים אותי, יש כעס, אני שרוי בתוך הכעס, הרגש הוא גדול על האני, וגם זה מתהפך עד גיל 11, אנחנו משיימים את הרגשות, אנחנו עוזרים לו להגיד שזה כעס וזה שלך, ומתי שהוא לפני גיל התבגרות, זה מתהפך והאני מתרחב, עכשיו יש אני נהדר. הוא כולל גם את הגוף, הוא כולל גם את הרגשות. אבל אם פעם שוחחתם, וזה התפקיד שלכם, אז אתם מרבים לשוחח עם ילד בן 13 בגיל התבגרות, ואתם שומעים מחשבות, וקודם כל אתה נדהם. אתה אומר, רגע, מאיפה המחשבות האלה? זה מחשבות שמבוגרים. הוא רוצה לדבר על המצב הביטחוני, על המצב בכיתה, על המצב בבית. הוא אומר דברים שיש להם את רמת המופשטות של מבוגרים. ואתה אומר, וואלה, יש פה מבוגר. ואז אתה שואל אותו, מישהו אולי יכול לחשוב אחרת? והוא אומר, מה? הוא לא מבין את השאלה. מה זאת אומרת, מישהו חושב אחרת? ואז אנחנו רואים שבאמת המתבגר ומתבגרת בתחילת התהליך, הוא שרוי בתוך המחשבות. יש מחשבות, אבל כמו שהגוף היה יותר גדול מהאני, וכמו שהרגשות היו יותר גדולים מהאני, עכשיו המחשבות הן מחשבות נהדרות, אבל הן גדולות על האני. ואז אנחנו פוגשים שיחה כמו בפופוליטיקה, שיחה כזאת מקבילה, אני, לפעמים אומרים, אני לא הפרעתי לך, זאת אומרת, לא הקשבתי לך ולא הפרעתי לך, עכשיו אל תפריע לי, לא חשוב אם אתה חושב, אם אתה מקשיב, כי גם אני לא מקשיב. זה בתחילה גיל התבגרות, וזה מתהפך. עכשיו, תשאלו מתי זה התהפך? אז במזרח התיכון זה אתגר גדול, אבל אצל נשים, אני נוטה לחשוב שזה מתהפך עד גיל 20, והגברים המועטים שבינינו, יסלחו לי, זה כולל אותי, גברים עד 120, מתישהו, זה מתהפך. ואז יש לנו מישהו שיש לו מחשבות, אבל יש לו יותר ממחשבה אחת, והוא יכול לדבר איתך גם על המחשבות שלך, יכול להבין שאולי אין אמת אחת, אולי יש דרכים שונות לחשוב, ואז אני גדול על המחשבות, הוא כולל את המחשבות. לזה, אם אנחנו רוצים לדבר בשפת פסיכולוגית של ה 20 שנים האחרונות, היינו קוראים לזה מנטליזציה. עכשיו, מנטליזציה זה לא רעיון, זה לא מחשבה, זה תהליך של יצירה של מחשבות. אין דרך לתרגם מנטליזציה, כי אין לנו דרך למנטו. בעברית אין לנו מילה למוח, לראש, לשכל, יש כל מיני מילים, אבל מיינד אין לנו, כי המיינד היה במקרא הלב, הלב חושב, במקרא, ואחר כך כשהתחיל הרגשות להיכנס לתוך הלב, זה לא היה המקום המקורי שלהם, אז לא נשאר הלב לחשוב, ובימי הביניים, כשרצו לדבר בפילוסופיה, מה לעשות, הערבים הקדימו אותנו ותרגמו את המילה של היוונים, זה נוס, מיינד, לעקל. עקל זה בסדר, אבל לא הצליחו לתרגם עקל, שכל, דעת. אנחנו עוסקים לא בתוכן, אנחנו עוסקים בתהליך, במה שמייצר משהו. עכשיו, המשהו שמייצר משהו, אנחנו חושבים על המתבגר, שיש מחשבה, אבל הוא צריך להתאמץ כדי להתגבר על המחשבה האחת, ולהתחיל להיות בתהליך של יצירת מחשבות בעולם הפנימי. אז בתחילה אנחנו מוצאים את עצמנו כל החיים, זה קשור לילדים קטנים, אבל בכל החיים, כשאנחנו מאותגרים ומתפתחים, אז בתחילה אנחנו חושבים שהמצב הפנימי שלנו והמצב החיצוני של העולם הוא אותו דבר. קוראים לזה שוויון פסיכי, עם הדגש על הפסיכי, זה פסיכי. זאת אומרת, תדברו על אנשים שלא יכולים להרהר הלאה, שהם בטוחים, אם אני מרגיש דפוק, מישהו דפק אותי. והתכוון לדפוק אותי, כי אני מתכוון לדפוק אותו, ומה שבפנים ומה שבחוץ הוא אותו דבר. ואז מתחיל משהו נפלא, שאנחנו שואלים מה התפקיד שלנו, אחד מהתפקידים שלנו עם בגרים, זה להחזיק את זה פתוח, כי זה נוטה להיסגר בגיל התבגרות, וזה מצב משחקי. כלומר, לפני שאני יודע את התוצאה, לפני שאני יודע לא לסמים, לא לפגיעות, כל מיני דברים כאלה, אני צריך לשחק עם החומר. אם אני מדלג ישר לסוף, ואני יודע מה רוצים שאני אגיד, אני לא יצרתי את זה מבפנים. והמשחק מתחיל עם זה שהמצב הפנימי, שהוא בלילה שאין סיגריה, ניקח את הקו, כן? בלילה שאין סיגריה, או בלילה לדפוק את הראש עם אלכוהול, הוא לא בדיוק המצב החיצוני, כן? יש משהו שאומר, אני מרגיש צורך להירגע, וזה לא שווה ערך לבקבוק בירה, ולא שווה ערך לסיגריה. יש משהו באמצע, וזה המנטליזציה. שאני לוקח את שני המצבים, בא לי לדפוק את הראש, ויש לי מפתחות של האוטו ביד שלי, ואתה מתחיל לשחק. אז אתה צריך לעשות אינטגרציה של שני המצבים. ואז יש תיווך. אתה יכול להתחיל להיות מתבגר שאומר, עכשיו בא לי לדפוק את הראש, לא בא לי לדפוק את האוטו. כן? לא בא לי לדפוק את האוטו, זה אינטגרציה בין משהו שלא קשור למה שאני מרגיש ברגע זה. בזה אני צריך מידה מסוימת של משחקיות, במובן שהוא פלייפול. עכשיו, ברגע שאנחנו עוסקים בסיכונים, לפעמים אנחנו מאבדים את הפלייפולנס. אנחנו מתחילים להיות כבדים, לפעמים אנחנו מתחילים לחזור לסייקיק אקוויבלנס, לשוויון הזה בין פנים וחוץ, ואומרים, אל תשתה. יש לך מפתחות, אל תשתה. זה לא עוזר למתבגרים. זה לא עוזר אם אתה אומר את זה פעם אחת, וזה לא אומר אם אתה חופר את זה ונועץ את זה בביטון, זה רק מחמיר את הרעיון, המתבגר מוצא מישהו שלא עושה מיינדפולנס. הוא פוגש מישהו שהתפקיד שלו הוא בערך של התפקיד שלו, כן? רק שאחד אומר כן, אחד אומר לא. זה לא שיח. וגם, נגיד ככה, גם אם זה התאבדות, משהו שאנחנו מאוד מפחדים ממנו, אנחנו, התפקיד שלנו לא יכול להיות לתת את התשובה, או בטח לא לתת רק את התשובה. המתבגר רוצה לדעת איך הגעת לתשובה הזאת. איך הגעת לזה? מה המיינדפולנס שלך? כי מיינדפולנס, או מנטליזציה, מנטליזציה גוררת מנטליזציה, זה תהליך בין אנשים, שהוא פוגש אותנו חושבים. חושבים זה לא יודעים, זה חושבים. זה מאפשר לו לעשות תהליך שלו. כשאנחנו היינו פעם אומרים, הייתה תוכנית כזאת, היא לא עבדה, אז עזבו את זה, אבל הייתה תוכנית בשם תגידו לא לסם. כן? אוקיי, ניסו את זה באמריקה קודם כל. ברגע שזה נכשל באמריקה, אנחנו אימצנו את זה. ועשר שנים, זה לא עכשיו, אבל עשר שנים, היו תוכנים את המתבגרים, אם תגידו לא לסם. והמתבגרים הבינו שאתה אומר לא, אין לי מושג איך הגעת לזה, אז אני אומר כן, לא, כן, אותו דבר, לא חושבים על הדברים, לא מדברים, אתה לא מעוניין לעזור לי, לגדול לתוך זה, לחשוב על הסם ועל דברים אחרים, בסדר, אז אני לא אחשוב, הנה, כן, תגיד לא, כן, לא, וכך התנהלו הדברים, וזה היה כבד מדי, כן, זאת אומרת שזה היה בשוויון הפסיכי של העולם החיצוני, העולם הפנימי, אין תהליך שאפשר לחשוב על הדברים ביחד. אז אנחנו מחפשים בהיפוך הזה, שהמתבגר הופך להיות הבעל הבית על המחשבות, אנחנו צריכים לעזור לו לפתח את החשיבה שלו, לא את התשובות שלו. זה כמו מורה בספרות, כן? שלפני שחושבים, אוקיי, מה ישולו בבגרות? בסדר, צריכים לתת תשובות מסוימות בבגרות, אבל הכיף שבספרות זה לגדל את המחשבות, לא את התוצאות. וזה כולל היכולת לחשוב, אם עשיתי ככה, אם הייתי עושה ככה, מה זה מתגלגל. וזה שיח שבדרך כלל מתרחש בין העמיתים. זאת אומרת, המתבגרים עושים את זה אחד עם השני, ואז זה מביא אותנו לשאלה מה התפקיד שלנו. כי תשובות, אם זה לא התשובה, אז מה כן? ופה אנחנו צריכים לפגוש עוד יהודי, דגול בשם לב ויגוצקי. שמעתם עליו? אוקיי, אז אם הייתי שואל לפני 20 שנה, התשובה הייתה לא, אבל באו עולי ברית המועצות לשעבר עם ויגוצקי במקור, ושם הוא כיכב. ויגוצקי היה הפסיכולוג ההתפתחותי הגדול ביותר בעולם במאה ה-20. הוא עלה כמה מדרגות על פיאז'ה, אבל לא קראו אותו במערב עד לשנים האחרונות. ויגוצקי אמר משהו מאוד פשוט, זו התמונה שלו. אם אתה משחק עם ילד, עשיתי את זה אתמול עם הנכד שלי, ואתה בונה מגדל של קוביות, אז נגיד שהילד יכול לבנות מגדל של 5 קוביות. יופי, אבל השישית, שם את השישית, בק, הכל נופל. כמובן, הנכד שלי היא יותר משש, אבל גם הנכד שלכם. וזה קוראים באמריקה מיינשטיין. כל אחד יש לו את האיינשטיין שלו. אז שש הוא לא יכול, ואחר כך מתישהו הוא יגיע לזה שהוא יכול לעשות את השישית. אז אמר ויגוצקי, זה לפני כמעט 100 שנה, שבמערב, שעוד לא היה אמריקה, המערב היה צרפת ואנגליה, במערב לוקחים את הנקודה הזאת, שמען, אתה לא יכול לעשות לבד, ואתה אומר, זה ה-IQ שלו, אתה רואה? זה מנת המשכל שלו. מה זאת אומרת? משהו נכשל לעשות לבד. אמר ויגוצקי, זה לא מדויק. בואו, אם תרצו, בואו נעשה מנטליזציה על המצב הזה, בואו נשחק איתו. כי אני מכיר שני ילדים שחמש קוביות הם בונים ושש הם לא בונים. אחד, גם אם אני עושה את זה איתו, הוא לא מצליח. אנחנו לא מצליחים. ואחד שאנחנו עושים ביחד ואנחנו הוגים לשש וגם שבע. עכשיו, מישהו חי לבד, אז למה אנחנו אומרים שאם לא, אתה לא יכול לבד, זה איפה שאתה עומד? זה לא נכון. אנחנו גם לא רוצים לדעת איפה אתה עומד, כי בהתפתחות אף אחד לא עומד. אז אנחנו רוצים לדעת איך אתה בתנועה, מה התנועה שלך. ואז הוא אמר שמי שיכול יחד איתי לעשות את הקובייה, להניח את הקובייה השישית, זה מישהו שמחר בטוח הוא יגיע לזה. כי אני עוזר לו להיכנס לעתיד שלו. הוא חושב או בונה יותר טוב איתי בשיתוף ממה שהוא עושה לבד, וזה העתיד שלו. ומי שגם איתי לא עושה את השישית, זה מישהו שרחוק משם. זה מה שבאמת מבחין בהתפתחות. והוא קרא לזה, אנחנו, והוא היה מרקסיסט לפני שהכל התקלקל בברית המועצות, והוא מת צעיר, שלא ראה את הקלקול הגדול, ואנחנו זה לא מילה רעה חוץ מאשר בקפיטליזם. כן, אז אצלו, מילה חשובה, אנחנו. אנחנו בונים ביחד, ואז הוא אומר, אתה יודע ששם במערב ישאלו, רגע, 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 של מי זה? השישית הזאת, אתה מזייף. זה לא שלו. וויגוצקי אומר, מה שאנחנו רוצים לדעת, מה יהיה שלו מחר. מה שיהיה לו או מחר, זה מה שיש לנו היום. הוא קרא לזה התחום התפתחותית עתידית. זאת אומרת שזה מרתק את הילד להשתתף בזה. למה? כי הקוביה השישית כל כך מעניינת לעומת החמישית, קוביה. כי הוא פוגש את העתיד שלו. כי יחד איתי הוא בתנועה. הוא כבר מרגיש שמשהו מתפתח אצלו. עכשיו, אותו דבר אם אנחנו חושבים על ילד עם כאב, ריקנות, פוסט-טראומה, בדידות, בדידות חברתית, ואנחנו רגילים לחשוב, הנה יש מישהו שמרגיש לא טוב, והוא יודע שכשהוא מרגיש לא טוב, נגיד את זה בשפה שלו, דפוק, הוא לא כל כך מבחין, מילה לא רעה, אני מרגיש דפוק, אני שותה אלכוהול. ואנחנו אומרים רגע, אנחנו רוצים שהוא יכול להגיד, יש לי כאב, שהוא גדול עליי, לכן אני שותה את האלכוהול, כן? כי אני לא יכול לסבול את זה, זה גדול ממני, אני לא יכול לחשוב על זה, אני קטן על זה, אני לא יכול לעשות כלום. ואתה רוצה שזה יגיע ל... זה אחד מהדברים שפוקדים אותי, ואני חושב מה לעשות עם זה. אבל איך זה מתהפך? איך זה מתהפך? ואתם יודעים שכולנו גדלנו על ברכי פיאז'ה, שהמתפתחות עובדת כמו טיק טוק. שעון שוויצרי, הוא היה בז'נבה, טיק טוק, טיק טוק. זה מייתר מורים, כי פיאז'ה אמר שהוא מוכן לתפוס את זה. זה ייכנס, הסימון, ועד אז זה לא. אז מה אתה עושה? כלום, שוויצריה, ניטרלי, טיק טוק. ובא ויגוצקי ואמר, רגע, אני לא יודע איך זה מתהפך, אני חושב שיש מתווך בהיפוך הזה. ואני חושב שההיפוך הוא בא קודם כל עם אנחנו. זאת אומרת שיש למשל מתבגר שיש לו את המחשבות שלו. צריך להרוג את הערבים, את היהודים, את השוויצרים, מישהו. וזה המחשבה שלו. וזה גדול עליו. ואז יש משהו באמצע. ולנסח את האמצע הזה, זה קשור באיזה תפקיד יש למבוגר עם מתבגר. כי כי אני חושב שאנחנו יוצרים אנחנו. כלומר, הוא אומר, הראש שלי דפוק, אני צריך לשתות. זה הצד הימני פה. ואז אנחנו רוצים לדעת איך בדיוק הדבר הזה. אנחנו מנסים לחשוב על עצמנו כמתנדרים. אנחנו יוצרים אנחנו. אנחנו לא אומרים אל תשתה. מבטיחות, אל תשתה. מבטיחות, אל תשתה. מבטיחות, אל תשתה. הוא אומר תודה רבה, והוא לא יזכור את זה, כי זה לא תהליך שלו. אבל אם אני אומר, מה אתה רוצה שהאלכוהול יעשה לך? מה אתה רוצה שהסם יעשה לך? אתה רוצה שזה יעשה אותך בטוח יותר, רגוע יותר, שקט יותר, אתה מבקש יותר עונים מיניים, אתה רוצה להתגבר על בושה? מה אתה מבקש מהאלכוהול? זה כן לסמים, כן לאלכוהול. מה הכן? ואז אנחנו יכולים להיות יחד איתו בתהליך לאן הוא רוצה להגיע, ואז אנחנו יכולים לחשוב אם יש משהו נוסף שיכול להביא אותו בצורה יותר בטוחה לאותו דבר. כי אם אין לנו משהו נוסף, אז אנחנו נכשלנו. אז אנחנו מחפשים מה אתה רוצה. בזמן שהוא אומר, אני רוצה להפסיק להתבייש במצב חברתי, ואנחנו מתביישים יחד איתו במצב החברתי. בזמן שאנחנו מדברים על הבושה ומה הוא מבקש, וואלה, אנחנו חושבים. אנחנו יוצרים מחשבות, אנחנו שמים מילים, אנחנו יוצרים משהו שהוא, התחושה הזאת היא לא גדולה עלינו. איך שאתה מתבייש, זה גדול עליך לבד, אבל לא עלינו. אנחנו יכולים לחשוב על זה. הנה, אנחנו מדברים ולא שותים עכשיו, אתה רואה? ואז זה מאפשר לו במשך הזמן, זה לא תהליך של שכנוע, זה תהליך של תהליך, זה תהליך של דיבור על האמצע, זה מאפשר לו כשהוא מגיע למסיבה ובא לו לשתות, לחשוב שהבא לו הזה הוא לא גדול עליו, שיש עוד דברים שהוא יכול לחשוב. ואז כמובן בפעם הראשונה הוא ישתה. נו, אנחנו לא מחפשים ניסים. זה יישאר בינינו עד שזה יהפוך להיות שלו. אבל זה אחד מהתפקידים שגם הילד שבונה את הקוביות וגם המתבגר, הם נותנים לנו את התפקיד. הם יוצרים את התפקיד יחד איתנו, בתנאי שזה עוזר להם להרגיש שהם גדלים, שהם פוגשים את העתיד שלהם. לא את העבר שלי שלמדתי להגיד לו, את העתיד שלהם ביחד. עכשיו, למה זה כל כך חשוב למתבגר במיוחד, הרבה יותר חשוב מהתינוק? התינוק, אתם יודעות, הוא יבנה את המגדל שלו עם 6 ועם 9, גם אם נניח לא. הוא לא כל כך צריך את זה, אנחנו נהנים מהתפקיד, הוא יגיע לזה. אבל המתבגר עלול להיות שלו, וזאת בגלל תהליך שמתבגרים עוברים, שכדאי לנו לעצור ולהבין אותו יותר טוב. זה מושג שבא מהמרכז בשם ברנט בלונדון, המקום הכי טוב ההתפתחותי למתבגרים, כולם ממשיכי הדרך של אנה פרויד. והם אמרו, מתבגר, קשה לו להתבגר. זה לא שהוא לא רוצה, אבל זה מפחיד אותו. בתחילת גיל התבגרות, הרבה פעמים אנחנו פוגשים את הסמים בכיתה י', אבל התהליך הזה מתחיל בכיתה ז' וח'. והתהליך הוא שגדול עליי להתבגר. כלומר, בבשלות המינית, אם נחשוב על זה ככה, וזה גם במחשבות, נחשוב על בשלות מינית קודם כל, פתאום יש לי גוף של גדול. אז המבוגרים מסתכלים על זה ואומרים, וואלה, מה הייתי עושה עם הגוף כזה, כן? אבל הילד, הוא אומר, מה אני יכול לעשות עם הגוף הזה? אין לי בדיוק שליטה על זה, זה קצת גדול עליי. אם אנחנו נחשוב על בשלות מינית, אז גם המחשבות שלי גדולות עליי, גם הרגשות שלי גדולות עליי עוד פעם, וגם הגוף גדול עליי. יש פליטות זרע, יש מחזור, יש דברים, יש משיכה מינית, יש דברים שאני לא יודע מה לעשות איתם. אני לגמרי לבד והם גדולים עליי. ויש מתבגרים במצבים מסוימים שהם נבהלים והם אומרים, טוב, מהנקודה הזאת הלאה, לבגרות. אני רואה מסביבי כל מיני במשפחה ובבית הספר דמויות של בוגרים. ואני אומר, אני יכול להגיע לנקודה הזאת של להיות בוגר, כלומר שהמחשבות קטנות עליי ושאני יכול להיות אחראי לעצמי. והילד שמבוהל אומר, לא, אני אין לי דרך שם. אני לא רואה איך אני הולך לשם, אני עוצר. הברייקדאון פה זה קפוט כמו אוטו, זאת אומרת, הוא מפסיק לנסוע. ואז המתבגר בבעיה, כי אתם יודעים מה הכי סנוי על מתבגר בן 15? זה מתבגר בן 14, נכון? זאת אומרת, הוא אתמול. זה מבהיל אותו, כי המתבגר מרגיש שהוא חייב לנסוע הלאה, אבל יש מחסום פה בכביש של הלאה, של איך אתה הופך להיות בוגר. הוא לא יכול להגיד, טוב, לא נורא, אני ילד, כן? אז הוא יוצר מצב שהוא אומר, אני לא רק לא ילד, אני כבר בוגר, אבל בוגר מקולקל. אי אפשר לבקש ממני להיות בוגר אחראי, כי אני מקולקל. אני מקולקל במין, אני מקולקל בסבים, אני מקולקל בעבריינות. אני מקולקל, אני בוחר דרך עוקפת, והכביש העוקף הזה הוא פותר אותי מלהיות בוגר, ואז אם באים ומטיפים לו, אתה לא רוצה להיות בוגר? אז הוא אומר, וואלה, לא הבנתי. לא הבנתי, אני מת להיות בוגר, אני לא יכול. זאת לא דרך שאני יכול. ואם תשאלי למה, אז אני אגיד לך, אבל אנחנו לא שואלים. אנחנו אומרים, תפסיק את השטויות האלה. ובשבילו זה לא שטויות, זה דרך סימפטומטי. הוא עושה פשרה, הוא כאילו גדול, אבל גדול מקולקל. זה סוג של פתרון. עכשיו, זה בא גם מבהלה אישית, שבאה מהחוויות האישיות שלו בילדות. זה גם, חלק מהילדים זה בא מבהלה משפחתית. אני מניח שפגשתם הורים שחייבים להיות הגדולים על הקטנים, זאת אומרת, של הורים שלא יהיה עוד גדול פה. רק ההורים יהיו גדולים, הם יישארו קטנים לנצח, ואז אין מקום לגדולים, אבל בואו נגיד ככה, בכיתה ט' הרבה מורים אומרים, תקשיבו לי, כי אני הבוגרת פה. כלומר, אתם לא בתנועה. ובכיתה י' אומרים, מה אתם כבר גדולים? למה אתם לא אחראים לעצמכם? למה אתם תינוקות? ואם אנחנו שואלים, שאלה של ויגוצקי, מה עוזר להם להפוך את זה? מה עוזר להם לעבור מ... לא אחראים לעצמם, ליותר אחראים על עצמם, זה על תהליכים האלה אנחנו מדברים. אנחנו מדברים על צעדים לקראת התחושה שאני יכול להיות לא פחות גדול ממך, מהמורה, מההורים. אני תמיד יהיה לי פחות ניסיון, אבל אני יכול להיות בוגר. עכשיו, העצירה והקטן המקולקל, אם תשימו לב, זה נותן לנו תפקיד מסוים. האמת שזה מבלבל אותנו מאוד. כי אם תחשבו על הילד לפני שהוא בוגר, קוראים לזה אדיפוס, נכון? אבל מה הרעיון של אדיפוס? הילד הוא קטן, לעומת האבא שהוא מאוד גדול. כן? זה מתחיל עם זה. מה הילד רוצה לעשות, זה הנקודה השנייה. אבל זה מתחיל עם זה שכשמדברים על הורים אדיפליים, מדברים על הורים של ילד יותר קטן, שיש פער שהוא לא יכול לעבור אותו בינו ובין הגדולים, כן? ואז כל מה שהוא כמובן יכול לעשות זה להיות כאילו בוגר, לקחת את אמא ולצוח את אבא. אבל העניין הוא שהוא קטן ואבא גדול. כדי להיות בוגר, למעשה אתה אומר, אין לי הורים אדיפליים. אם אתה בוגר, אז אתה כבר עם הורים שלא גדולים עליך, שהם יותר מבוגרים, אבל הם מתחילים להיות באותו סדר גודל שלך. הילד שרואה את עצמו מקולקל, הוא מגייס אותנו להיות הורים אדיפליים. איך זה נראה? אני אגיד לך, שני ילדים במועצת הכיתה, מועצת בית הספר בכיתה י"א. ילד אחד אומר, מאוד מעניין אותי איך אתם מקבלים החלטות. אולי תזמינו אותי לישיבת סגל, ותלמדו אותי איך להיות בוגר, ואני אגיד מה אני חושב שחסר לכם, ואנחנו, יהיה לי צער של להיות יותר גדול. אז הוא נותן לנו תפקיד לגדל אותו, כן? לחשוף איך בוגרים עובדים, ולאן הוא יכול ללכת. אני חושב שאתם פוגשים יותר ילדים אחרים שבמועצת תלמידים שומרים. אתם דפוקים. אתם לא יודעים. אתם לא תגידו לנו מה לעשות. זה נשמע כמו בוגר, אבל הוא מסתכל למעלה על האתם הרעים, אבל הם רעים. זאת אומרת, הוא מגייס מאיתנו תשובות שמקטינות אותו. תשובות שכמו, אל תעשה את זה, זה יהיה העונש. בלי החשיבה, בלי המנטליזציה, ואז הוא מזמין אותנו להמשיך להקטין אותו. עוד פעם אתה תיקח סמים, אתה תראה מה אני אעשה לך. אתם יודעים שזה לא עובד. זה לא עניין של סמכות או לא סמכות, זה כדי להיכנס לתפקיד שלא מגדל, כדי להיכנס לתפקיד שאומר, אני הגדול פה, כמו לפעמים אבא שאומר, 15 שנה אני אומר לך מה לעשות, אתה חושב שעכשיו זה ישתנה? והתשובה היא, רגע, אתה רוצה תינוק? אתה רוצה ילד בן 5? אז בבעיה שאתה צריך לעשות משהו אחר. אבל אם אתה ממשיך להקטין אותו, אז הוא ימשיך להיות מקורקל. ואז זה יסתובב מסביב, הגדול ירגיש עוד יותר גדול ועוד יותר גדול, אבל אם הוא אוהב את הילד, אז הוא ירגיש שמשהו לא עובד פה. אז אחד מהדברים החשובים בשבילנו, זה להבין שהרבה פעמים הכאילו סמכות, הסמכות שלא עוזרת, אנחנו עושים את זה כי אני לא יודע למה, אבל אנחנו מוזמנים לזה, ואנחנו מסתכלים ורואים, הוא הופך להיות יותר מתנגד. זה ילד עם עצירה התפתחותית שמזמין אותנו להיות הגדול על, 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 על חשבון הקטן. הוא כאילו גדול, וכמו שאומרים, אם אתה כל כך חכם, אז למה אתה כל כך טיפש? כן, אז אתה כל כך חכם כי אתה מתבגר, אבל אתה, לא אתה כל כך טיפש, אתה מכניס אותי תמיד להיות יותר חכם ממך. מספיק, מספיק. בואו נדבר על החוכמה שלך, לא על החוכמה שלי. על השאלות שלך ולא על התשובות שלי. עכשיו, כדי להיות בוגר, וזו נקודה שכולנו נכנסים פנימה ומסתכלים על עצמנו, כי להיות מבוגר אחראי עם מתבגר, הדבר הראשון שאנחנו שואלים זה איך אנחנו היינו מתבגרים. זאת אומרת, איזה חומרים של התבגרות אנחנו עדיין מחזיקים איתנו, ואין מי שלא. כי להיות בוגר בסוף זה מה שנקרא למחול על ההורים הדיפליים. כלומר, הם עכשיו לא גדולים עליי, הם כמוני, אני גם בוגר. עכשיו אני מבין איך הם עשו טעויות, איפה הם היו מוגבלים, ואני לא נשאר אם אתם דפקתם אותי. זה לוקח עד גיל 20 עד 120, אבל ככל שאנחנו מתקדמים עם זה, אנחנו יכולים גם לעזור למתבגרים, לא להנציח את ההורה הגדול על הקטנים בתוכנו. אז למעשה מה שאנחנו רוצים זה זה, נכון? אנחנו רוצים שהמתבגר יגדל, על זה אנחנו מדברים. אנחנו רוצים שהוא יעבור אני אדפוק את הראש כי אני מתבייש בחברה, אני לא חייב רק לדפוק את הראש, יש לי עוד דברים שאני יכול לעשות. אז המתבגר הופך להיות יותר גדול. ומה עם המגדלור? מה עם המבוגר האחראי? האם אנחנו יכולים לבקש מעצמנו גם לגדול? פה אנחנו עוסקים בתהליך שהוא כולל אותנו. כלומר שהמתבגר, שהוא ירגיש שמשהו עובר עלינו, שהוא משאיר טביעות אצבע עלינו. ועכשיו יש סוג של סוד גלוי, כי אני חושב שכל אחד בחדר הזה עובד עם מתבגרים כי הוא חווה את הרגעים האלה, אבל הוא לא כל כך בא ומדבר עליהם. הוא סוג של סוד נפלא, אבל קצת סודי, שמה הילד עשה לי, איך הוא גם נגע בי, איך הוא נתן לי לחשוב, למשל, מה שאמרתי קודם, רגע, אני, מה הייתי עם ההורים שלי, איך אני רואה מבוגרים, מפני מי אני מורד עדיין, אני רואה את עצמי כה גדול כמו מבוגרים. ואז אם תסתכלו על זה הלב של השיחה פה, אנחנו נראה תהליך בו זמנית, כן? חוויתם את זה? אני מניח שאף אחד לא ישרוד יותר משתי דקות בעבודה עם מתבגרים בלי להרגיש את הדברים האלה. שהוא עושה משהו שעובד עליי, והוא רואה את זה, ואז מה הוא מרגיש? הוא מרגיש שהוא לא קטן. הוא מרגיש שגם מול בוגר, משהו קורה, יש לו מה לתרום. גם הוא חלק מתהליך, והוא מרגש אותנו. לפעמים אפילו חלק מאיתנו אמרנו פה ושם, שאתה יודע מה שאתה מדבר, הוא גם גרם לי לחשוב משהו, ואני לא חושב שמצאתם מתבגרים שאמרו, טוב, אם את לא יודעת את הכל, אז בשביל מה אני מדבר איתך, נכון? הוא אומר, זה חדש. אז אנחנו רוצים לאפשר שיח שמשפיע גם עלינו, ועל זה אין לזה שם בעברית, אז פעם למדתי מהמורה שלי שלמדן זה מי שלומד היום. למדן זה לא מי שלמד את הש"ס וסיים אתמול, זה מי שעסוק בלמידה, הוא לומד עכשיו. אז אם אנחנו מדברים על המבוגר, אז אני לא הייתי מדבר על מבוגר מגדל, כי זה משאיר אותו שם ואנחנו המגדלים, הייתי קורא לזה גדלן. הבעיה היחידה שזה נשמע כמו גזלן, אבל לא מצאתי דרך יותר טובה לומר את זה. כלומר, אנחנו חושבים שהתפקיד שהמתבגר ייתן לנו והתפקיד שיעזור לו, זה תפקיד להיות גדלן. זאת אומרת, לתת לו גם לגעת בנו ולגדול ביחד. עכשיו, אם אנחנו שואלים, האם יש למתבגר צורך לגדל אותנו? האם הוא, בשביל מה הוא צריך? אנחנו יכולים לומר, למרות שחווינו את הרגעים האלה, אבל מיד אנחנו חוזרים לשאלות כמו, רגע, זה לא טוב, אני הגדול והוא הקטן, ומה זאת אומרת? הוא משנה אותי, זה לא טוב, הוא צריך, יש שיח כזה, הוא צריך לסמוך עליי. הוא צריך לדעת שאני יודע יותר ממנו, כן? זה חלק מהעניין. השאלה איך עושים את זה, כי אני יכול לדעת הרבה יותר ממנו וגם ללמוד ממנו, נכון? אז אחד לא סותר את השני. פה אנחנו עוברים לתפקיד של המתבגר לא רק במשפחה, גם בחברה. נדבר על זה מתוך המשפחה. ופה אנחנו נבין את זה יותר טוב אם אנחנו נעצור רגע לסיפור קטן. שאני מניח שהכרתם מהשכנים שלכם, לא בבית שלכם. ילדה בת 14 מוזמנת לצאת למסיבה ביום שישי בלילה, העד של רוב המסיבות, והיא אומרת, טוב, אמא, להתראות ב-4 לפנות בוקר. זה לא מדע בדיוני. האמא אומרת, אם היא עדיין בהכרה, היא אומרת על גופתי המתה, זה לא מדע בדיוני. השאר מדע בדיוני, אבל לצורך ההרצאה. הילדה אומרת ככה, תקשיבי אמא. תודה. תקשיבי אמא, את מכירה את קוליות בכיתה? את יודעת שאני 3 שנים מנסה להגיע לקוליות של הכיתה? ועכשיו אני, במסיבה הזאת, אני יכול להיות קולית. ואת יודעת שהקוליות והחננות זה כולן בנות של החברות שלך, זה לא בשכונה הרעה, זה החברה שלנו. אבל תשמעי, ב-2 לפנות בוקר כל החננות עונות לפלאפון ויוצאות. ואלה שקיבלו את הפלאפון ונשארות עד 4 זה הקוליות. ואני תמיד, ואני בין החננות. עכשיו הקוליות מתחילות להיות נדלקות עליי, אבל אני חייבת לא לענות ב-2, אני צריך להישאר עד 4. עכשיו, אמרו לי שמ-2 עד 4 זה די משעמם, לא קורה כלום. אבל מה שחשוב הוא מה החננות חושבות שקורה אחרי שהן עוזבות, ואני צריכה להיות שם. עכשיו, זה מדע בדיוני, אבל אם אנחנו שואלים מה הילדה הזאת עושה, אז אפשר לקרוא לזה נקודת מוצא או עמידת מוצא של האני. עמידה כמו בבלט. עמידה ראשונה, שנייה, מי שהיא רוצה להדגים, לא אני. כלומר, מאיפה אתה מתחיל את השיחה? אז הילדה הזאת התחילה ממה אני צריכה. נכון? היא לא אמרה לאמא דבר עליה, רק דיברה על עצמה. היא אמרה, זה הדילמה שלי, זה המשאלה שלי. עוד קצת יותר מדע בדיוני, האמא אומרת, תקשיבי, בשתיים הדופק שלי מתחיל לרוץ, בשתיים ורבע הדמיון שלי מתחיל לרוץ, בשתיים וחצי אני כבר חוזרת, לא, את זוכרת את התאונה שהייתה לי, שהייתי ב-16 ואחי היה בתאונת דרכים, לשם אני לא יכול לסבול את זה, אני צריכה לדעת שאת חיה בשתיים. אני לא יכול לאחר. זה מדע בדיוני, זה אמא שדיברה מן עמידת נוצא של אני. אני צריכה את זה, זה הפגיעות שלי, פה אני צריכה עזרה, ואני לא אומרת לך, פוסטמה, זונה, יותרה, אני אומרת לך, את האמא שלך. זה כמובן מדע בדיוני. הדבר השני הוא, שכאשר הילדה אומרת, אני רוצה לצאת, האמא לא אומרת לה, תשמעי, את יודעת, בעיניך ובעיני, הכל פתוח, אבל בשתיים, אבא שלך יקבל התקף לב. עכשיו, זה מה שנקרא משולש, נכון? אנחנו באמת לא מדברות בכלל, כי זה מישהו אחר. עכשיו, כמובן, הילדה הולכת לאבא, ואבא אומר, אני התקף לב, תראי איזה כושר אני עושה, אמא בשתיים תקבל אשפוז פסיכיאטרי. ואז היא מבינה שכל דבר עובר דרך משולש, אין שיח אינטנסיבי, אין שיח שיכול לשנות משהו בין הבת ובין האמא. אז אנחנו מגיעים למדע הבדיוני הגדול, שהילדה אומרת לאמא, תראי אמא, את יודעת למה יצרו את הדבר הנוראי הזה? אני אסביר לך. אני אגיד לבנות שיש לי בת דודה, אני בת 14, היא בת 16. ואני אצלצל אליה כל 20 דקות אחרי 2. אני אגיד להם, קוראים לה חיה, ואני מצלצלת אליה, ואני שואלת, מה הקוליות בגיל 16 עושות? ואז, אבל למי אני מחייג? מחייגת אלייך. ומה אני אומרת? חיה! ואז את יודעת שאני חיה. אני יכולה לעשות את זה כל 20 דקות. ואז אני אהיה שם, ואת יודעת שאני חיה. עכשיו, מפה והלאה, זה לא כל כך משנה אם התשובה היא בגיל 15 נחשוב על זה, או בסדר, ננסה את זה הפעם. מה שחשוב הוא שהייתה יצירה משותפת. יצירה משותפת, זאת אומרת שהילדה בתוך השיח הזה גדלה, והאימא שלא הייתה קודם, אימא לילדה בת 14 הזאתי, גם אם היא גדלה עוד 4, היא לא הייתה אמא של הילדה הזאת בגיל 14, היא גדלה. והקשר ביניהם גדל, כן? אז אנחנו מדברים על יצירה משותפת או גידול מסוים שהולך יחד. זה התורה של הפסיכיאטר היחידי באמריקה שלא היה יהודי. עכשיו, אנחנו קוראים לדבר הזה מובחנות, והמטרה, לפני יומיים שמעתי אמריקאית, שגם היא לא ידעה איך בדיוק לתרגם את זה, זאת אומרת, אומרים דיפרנציאציה, זה גם לא מדבר לאף אחד באנגלית, אז זה לא מושג הכי טוב, היא אמרה, הכוונה להיות מנש, זה לא רע. זאת אומרת שהמובחנות עולה כשיש מקום למה אני מרגיש, מה אני רוצה, לשני הצדדים. כשאני מדבר עם אמא, הנושא הוא לא אם היא תיתן לי רשות או לא. הנושא הוא את, אני מדבר איתך, זה הנושא, ושיוצרים אנחנו שהוא גדל. זה מזכיר לכם ויגוצקי, את האנחנו שגדל, רק שויגוצקי נשאר רק במגדלור בצד הראשון, זאת אומרת שהוא יודע איך לעשות את הקובייה החמישית. פה אנחנו אומרים בהתבגרות, אנחנו מלמדים אותו גם לעשות משהו, יש טביעות אצבע, ובמובחנות נמוכה, האמא אומרת, אני מאוד לא מוכנה לשמוע על זה, קראתי את הספר על סמכות ולא הבנתי הרבה מזה, אז אני אומרת, זה סמכות, את צריכה סמכות, אז התשובה היא לא ואין שיח. זה לא להבין את הספר, אבל לצערי זה בדרך כלל מה שמבינים מהספר. או שהילדה אומרת, טוב אמא, זה היה מאוד מעניין, אבל זה לא מעניין אותי, ואני הולכת ואת מחוקה, ואז הילדה והאמא נשארות אותו דבר, שום דבר לא גדל. זה אולי צריך לעצור רגע להבין דבר אחד, שיכול להיות שהילדה מפנה גב לאמא, ויכול להיות שהילדה נכנסת ואומרת, אמא, אמא, אני רואה לפנים שלך, עוד פעם, אני לא יכולה שאת בוכה, נזכרתי, בשכונה שלנו אין מסיבות, שנתיים, אין מסיבות, ביטלו את כולם, רק בשבילך. כן? ככה או ככה, לא יוצרים שום דבר, הילדה והאמא נשארות אותו דבר. זאת לא ילדה טובה, זאת ילדה שמפחדת לגדול, נכון? אז זה יכול להיות מתוך ניתוק, לא אכפת לי, זה יכול להיות מתוך היפלאות שאני ואת אותו דבר. מה שאנחנו מחפשים לגדל במובחנות יותר גדולה, זה יצירה משותפת, שאנחנו יוצרות כל הזמן מחדש את הקשר. זה לא רק עם אמא, זה מתחיל עם אמא. זה אומר שאם אנחנו מדברים על תפקידים, אז המתבגר צריך לשנות את התפקיד שלו בבית. הוא צריך לשנות את התפקיד שלו בבית כדי ליצור משהו חדש. זה שהוא יציית כל הזמן, זה לא מתבגר. כן? הוא צריך לשנות את התפקיד שלו מול ההורים, ותנחשו מה, תפקידים לא יוצרים לבד, תפקידים בין אנשים. יוצרים ביחד. זה אומר שהמבוגר חייב להשתנות. אם המבוגר מול המתבגר אינו מוכן להשתנות, ולכן אני מנסה להרחיב את הנושא של המגדלור, כי אנחנו רוצים משהו שיכול לנוע, כן? כי זה מה שהילד צריך, זה התפקיד שנותן לנו, להשתנות יחד איתו. אם אנחנו מוכנים לעשות את הדבר הזה ביחד, אז יש עלייה ברמת המובחנות של מי? של כולם. ואם אנחנו אומרים, רק תגיד לא לסבים, שם זה נחשב, כן? אני יודע שהתשובה היא לא, ואני משתילה בתוך הלב שלך פחד, ואז תבהלי מזה, אז לא יוצרים ביחד, ואז המובחנות יורדת. זה חלק מהדברים שקורמים לעצירה בתחילת גיל התבגרות, שיש בהלה, וההורים או החברה אומרים, את תישארי איפה שאת. אין פה מקום לעוד בוגר, כי אני צריך להיות בוגר אדיפלי, אני צריך להיות מי שיודע ואת לא. ואז זה אחד מהסיבות, אגב, שגם המלחמה בסמים נסגרת ברוב המקומות בעולם, בקרוב אצלנו, כי זה לא עבד עם מתבגרים בכלל, כי זה היה, יש תשובה, תבלעי את זה כמו תינוק, וזה לא נותן לאנשים לגדול. עכשיו, אם ככה, אנחנו עוסקים במה שאפשר לקרוא מפגש מגדל. אני אהבתי את שם, מילה מפגש בתוך ה... זה פסל של יונתן דרמון, הוא בצפת, וזה אלם ואלמה, גבר ואישה. אני מאז 2000 למדתי להתנצל שהגבר יותר גדול מהאישה, מה לעשות לפני שהיינו יותר פמיניסטים. אבל אנחנו עוסקים באנשים שהם גם כל אחד בתוך עצמו וגם פנים אל פנים. ואנחנו לוקחים על עצמנו ומתבגרים רגעים כאלה של מפגש עמוק שבתוכו, בתוך המפגש, שני הצדדים משתנים וזה אותו פסל. והתנועה היא ככה, זאת אומרת שיש רגעים קצרים. עוד נדבר על איך לקמת את זה במידה מסוימת, אבל יש רגעים קצרים. הם רגעי החסד שמחזיקים אותם בעבודה עם מתבגרים, שמשהו עובד, אבל הוא עובר בינינו. הוא לא עובר סוף סוף, האסימון ירד אצלה. אין אסימונים. יש יצירה של אסימון משותף ביחד, ואחר כך רוב הזמן מדברים על. רוב הזמן... אין רגעי חסד כזה, אבל אנחנו מקווים שמשהו עבר שמכשיר את הרגע הבא. ולכן אנחנו לא עוסקים בתוכן, אנחנו עושים בסוג של ספירלה, שאנחנו רוצים לעלות במובחנות ולעלות עוד פעם במובחנות, ולשמוע עוד פעם את ההירורים. כן, הלא, אנחנו רוצים לחזור לבית היוצר, ואנחנו לוקחים על עצמנו לסבול את הכאב של היציאה מבית היוצר. זה כואב, מה לעשות? הרגע של חסד הוא רגע, וכשיוצאים זה כואב גם למתבגר וגם לנו. יש מתבגרים שלא נכנסים כי הם לא יכולים לסבור את הכאב של היציאה, ויש גם מבוגרים. אז פה עוד פעם אנחנו רוצים לעצור, וזה אנחנו קוראים היצירה המשותפת. זה, שבתור גדלנים גדלים ביחד, והמובחנות גם שלי וגם של המתבגר עולה. עכשיו, זה נכון בבית, וזה אומר שהמתבגר צריך גם בעצבים חברתיים, כמו בית ספר, הוא גם צריך מבוגרים שיכולים לגדול איתו. מבוגרים שלוקחים אותו כשותף לדון בנושא הזה של אובדנות, של פגיעות, של סמים, של כל הסיכונים. כשאנחנו עוסקים בסיכון, אנחנו רוצים ליצור שיח. חלק מהשיח הוא לפעמים שאני אומר לעצמי, כשאני הייתי מתבגר, למה לא שתיתי? או מה למי שלא שתה? מי שכן שתה, אז יש לו שאלה אחרת. אבל נגיד לכל הבנות הטובות שלו, הרשות המלחמה בסמים גייס אותי, כמעט וכפו עליי, לתת שיעור בעבודה סוציאלית במאסטר בהר הצופים 3 שנים על מתבגרים בסמים. למה? אנחנו, באלה שעוסקים בסמים, אנחנו נדבר על זה יותר בפרוטות. למה? כי הם אמרו, כי עובדות סוציאליות נבהלות ממריגואנה יותר ממה שאנחנו נבהלים ממריגואנה, ואז זה דוחף את הילדים לנייס גאי, שזה יותר מסוכן, ודבר איתם על הבהלה. אוקיי, אז עבודה סוציאלית בהר הצופים זה 80% בנות אולפנה, ולא היה להם יותר מדי ניסיון עם שום סם בגיל התבגרות, ואז הם הניחו שזה להיות טוב, והאלה יש פער. לקח סמסטר שלהם כל שנה, כדי להבין, רגע, מה היה לי בבית? מה היה לי בחברה? מה היה לי בדת? מה שמר עליי, שכפי הנראה לא שומר על הילד שמדבר איתו? זאת שאלה מאוד כואבת. כי אז מתחילים להבין שלכולנו יש סיכונים, ויש דברים שעוזרים לנו לחמוק מהסיכונים, או יותר נכון, לבנות משהו אחר עם המצבים המסכנים. ורובנו, לא כולנו, רובנו התברכנו במצב יותר טוב מהילד שאנחנו מגדלים, מדברים איתו, אבל אנחנו לא יכולים לתת לו את התשובה שאני יצרתי מתוך חומרים שאין לו. הוא צריך ליצור את זה מהחומרים שיש לו. אני מסתכל מסביב ואני יודע שחלק מהיושבות פה היו הנערות שהדליקו נערות אחרי שרבין זל נרצח, נכון? זאת אומרת, אנחנו 20 שנה וקצת אחרי זה, ואנחנו עם אנשים שעוסקים בנוער שהיו נערים אז. ואחד מהדברים המרשימים, למי שזוכר את זה, לא מהצד שלי, מהצד שלכם, זה שבמצבים של סיכון, לפעמים רק המתבגרים יודעים להגיב. המבוגרים הם יותר מבוהלים, הם יותר מבולבלים, הם חושבים שיש תשובה, הם לא יודעים איפה התשובה, אז לפחות הנוער ידע להדליק נרות ולהיות ביחד. הלוואי שהמבוגרים גם היו יכולים אז. אז אנחנו עוסקים גם בתחום של יצירה משותפת במשפחה, אבל לא רק. יש למתבגר תפקיד נורא חשוב בחברה שלנו, והתפקיד שלו הוא לא רק להקשיב לנו, הוא גם לעזור לנו לראות מה שאנחנו לא רואים, ולפעמים זה מתבטא במה שאנחנו רואים סיכונים. עכשיו יש לנו עוד קטע, והוא הקטע של קצת להסביר יותר טוב את מה שעובר עלינו ברגעי החסד. ב-1997, במעבדות המשעממות האלו, של נורו משהו, באיטליה, שמו את החוטים בתוך המוח של הקופים המסכנים, ורצו לדעת מה קורה במוח, באזור שהוא קדימה, זאת אומרת, החלק שפועל, מה קורה לקוף, מה קופץ, איזה אזורים קופצים. כשהקוף עושה פעולה מורכבת, אנחנו כבר יודעים איפה כל שריר, אבל זו פעולה מורכבת, כמו להושיט יד ולקחת בננה, וזו פעולה בעלת משמעות, הוא רוצה את הבננה, כן? אז מה קופץ שם? טוב, אז אתם יודעים, עושים סנסור, וכשמשהו נדלק, הוא מתחיל להושיט את היד, ואתה שומע מאזור מסוים שמשהו עובד. שמעו את זה מספיק פעמים כדי לשכנע מישהו להדפיס את זה, לפרסם את זה. אז נחו ולקחו קצת, אתם יודעים, איטליה, קצת יין, קצת פסטה, והיה שם ביד הבננה, היה גם תפוס. אז השקוף יצר, עמד שם ולא עשה כלום עם השרירים שלו, והאסיסטנט הושיט את היד לקחת תפוס. כשהוא הושיט את היד לקחת תפוס, המוח של הקוף אמר, בדיוק כשהוא אמר את זה, כשהוא בעצמו הושיט יד לקחת בננה. ואז אם זה היה בלוס אנג'לס, היו מפטרים את מי ששם את הקבל, אם זה היה בניו יורק, היו הורגים אותו, אם היו בבוסטון, היו שוחטים את המשפחה שלו, ובפרמה, באיטליה, צחקו. אמרו, וואלה, בוא נשתה יותר יין ונראה מה קורה. חשבו שזה היין שעשה, אז או שמישהו הושיט יד, המוח של הקוף עושה, ומזה התחילו להבין שהמוחות שלנו הם בנויים כמראות. זאת אומרת, יש נוירונים באזור הקדמי של המוח. אתם זוכרים את האיבר הזה? הגיס שלי, זכרון לברכה, היה אומר, זה האיבר השני המועדף בגוף שלי. אז החלק הקדמי פה זה איפה שאנחנו פועלים, עושים. בחלק האחורי פה יש חריץ ביניהם. החלק האחורי זה החלק שאנחנו חשים. והם מפות אחד ליד השני. זאת אומרת, אם זה היד שלי, אז פה אני מזיז את היד ופה אני חש את היד. אבל יש בין המוטורי לחושי, יש משהו באמצע. ומסתבר שהאמצע הזה הוא מה שקוראים נוירוני מרה. ואצל קופים, כשיש פעולה מורכבת ומכוונת, אז יש הפעלה באזור המוטורי, אבל כשאתה רואה מישהו אחר עושה אותו פעולה, אז יש הפעלה סמוך לזה, באזור המוטורי. ומה זה אומר? זה אומר שלמשל, אתם יודעים שפיאז'ה פעם אמר, איך תינוק בן 4 חודשים יודע להושיט את הלשון שלו? מישהו מושיט לו לשון, איזשהו סבא משועמם, והוא מושיט את הלשון. הוא אומר, רגע, רגע, זה משהו ורוד, במשהו אחר, איך הוא יודע שזה פנים, איך הוא יודע שזה לשון, ואז הוא מחכה את זה ומושיט את הלשון, איך זה יכול להיות? אין לי הסבר. עכשיו אנחנו יודעים להסביר את זה, שהוא רואה את הלשון שלי, הוא מרגיש שהוא הושיט את הלשון שלו. זה מה שהוא הרגיש. הוא לא חשב על זה בכלל, זה לא עבר דרך העיניים, לחלק האחורי, לחלק החושב, אין זמן לזה, זה מיידי. אנחנו מדועים ככה להיות כמו מראה, לפעולות. עכשיו, לאיזה פעולות? לשרירים. לאיזה שרירים? אז להושיט בננה זה נחמד, אבל גם בריקוד, או נגיד ככה, אם ראיתם גברים רואים כדורגל פעם, תסתכלו עליהם. הם מרגישים שהם שם על המגרש. אם יש גול, הוא בעט את הגול. הוא לא חושב על זה. הרגע שלו מרגישה שהוא בעט את הגול, כשרקדנים רואים את הריקוד שהם יודעים לרקוד, המוח שהם רוקד כאילו שהם בעצמם רוקדים. אם זה ריקוד שהם לא מכירים, אז לא. אז זה כולל גם ככל הנראה את השרירים של הפנים. והשרירים של הפנים הם המקור לרגש. הם מבטאים מה אנחנו מרגישים. הם מבטאים הרהור, הם מבקשים הפתעה. אנחנו מבקשים בשרירים סביב העיניים ובפה ובכל הפרצוף. דברים שככל הרי זה עוזר לנו להבין אחד את השני. כלומר, כשאנחנו מדברים עם מתבגר פנים אל פנים, ומתבגרים לא מוכנים לדבר בצורה אחרת, אם הם לא ככה, אז הם לא מדברים, אז הם מסתכלים בפנים שלנו ורואים את הפנים של עצמם. אם תחשבו על בושה, אז בושה זה שיש מישהו שמגיב שלילית. כן, למה שאתה עושה, ומהפנים שלו, זה בא לפנים שלך, אז כאילו מישהו נוזף, אתה נוזף על עצמך, ואז יש בושה. וזה אומר שאנשים רואים ומרגישים באופן מיידי, ואם תחשבו על זה, רגעי החסר הרבה פעמים בנויים ככה, שמשהו עובר מפנים לפנים, וכפי הנראה הוא באמת עובר מפנים לפנים, בלי שמישהו מדבר. בלי שצריכים לתת לזה תוכן. אחר כך מנסים להבין לפי מילים. אבל זה מאפשר לנו כאלה, כן? זה מאפשר לנו מפגשים שאתה רואה שאנשים רוקדים ביחד, כי הידיים שלו הם, אני מרגיש אותם כמו הידיים שלי. עכשיו, כמה זמן זה לוקח? כדי שאנחנו חווים משהו, משהו שאנחנו יכולים, שלא חולף בלי להיכנס לתאים, פחות ממאית השנייה. בסדר, אנחנו לא עוסקים במאית השנייה, זה בשביל המעבדה. כדי שמשהו מתגלגל, זה מה שנקרא re-entry, זאת אומרת, נורון מדבר עם נורון, מדבר עם נורון, עובר ממקום למקום, זה צריך לפחות רבע שנייה. אבל יש משהו שעובר תוך בין 4-10 שניות, וזה כמו לקרוא שורות של שיר. זה כמו שאנחנו מדברים, וכל 4 שניות אנחנו יצאנו אמירה, ואז עוד אמירה. כל אמירה זה כמו 4-10 שניות. שם יש הכרה, שם נוצר משהו. ואותו דבר עם נורוני מראה, אנחנו יכולים להרגיש את הושטת היד, אבל לעשות משהו עם זה, שיהיה רגע של מפגש, שיהיה רגע של חסד, צריכים קצת זמן. עכשיו, מה זה חשוב? אנחנו בתוך מעבדה? עוד איך אנחנו בתוך מעבדה? המתבגר, אחד מהדברים שהוא עושה איתנו זה מעבדה, לא? הוא בוחן אותנו והוא מנסה לראות מה קורה. והמה קורה הזה, אם תחשבו על הרגעים שאתם מכירים, אז הרבה פעמים המה קורה הזה הוא משהו שצריך זמן. הוא לא עובר ככה. זה לא שנייה שאתה אומר את המילה. זה משהו שצריך קצת שקט, קצת זמן, והמעגל שעובר דרך הרגש ודרך החשיבה ודרך המפגש, אפילו יכולים לקמד שהרגע הזה עובר מאחד לשני בחזרה, הוא לוקח קצת זמן. ואני חושב שכל אחד שיושבת פה יודעת את זה, אבל לא מדברים על זה, נכון? הרגע של חסד הוא רגע מסוים. הוא צריך קצת יותר זמן ממה שאנחנו רגילים. ואם אנחנו מבוהלים, ואנחנו רוצים שהמתבגר כבר תבין שאסור לה לשתות, אז הרבה פעמים אין לנו זמן להרהר יחד איתה על הרצון לשתות. לשבת בתוך הבושה, קצת יותר מתוכן של המילה. המילה בושה זה רבע שנייה, רבע של שנייה, זה לא נותן לנו מספיק זמן. אנחנו הרבה פעמים יושבים, וכשזה עובר עלינו, זה עובר גם עליה. משהו שמתגלגל, זה נותן את התחושה שהיא לא לבד, שהיא נוגעת בנו, שמשהו יכול להתרחש בינינו, שמשהו קורה גם לנו. אתם רואות איך אנחנו מנסים לדפוק ביחד את הנושא של המפגש. מי שגילה את הנורוני מראה, כתב ספר לפני שנה על, על החידוש הגדול, והחידוש הגדול, הוא אמר, מי שגילה את החידוש הגדול זה מרטין בובר. זה גוי שקאפ, זה לא יהודי שאמר את זה, זה איטלקי, חוקר, שאמר, כשקוראים את מרטין בובר, אני ואתה, אתה מתחיל להבין שהוא בלי המעבדה, תפס אותו דבר, שיש רגעים שבתוכו משהו עובר בין אנשים באופן בלתי מטווח, משהו קורה בין שנינו, משהו שמשנה את שנינו, וקשה לדבר על זה. הוא היה צריך להמציא מילה חדשה, אני ואתה, כדי רק לציין את זה. הרבה פעמים המתבגרים שאנחנו פוגשים אותם, ואנחנו אז אחר כך אומרים, זה היה רגע אחר. פעם ישבתי עם מתבגרת שעה שלמה, היא מוזיקאית, אז היא יודעת מה זה שקט, כמו שהיא יודעת מה זה מוזיקה, והיא יצאה ואמרה, זאת הייתה, זה היה השקט הכי משמעותי בחיים שלי. מה קרה שם? או, קרה. הרגשנו שמשהו קרה. מה בדיוק? אחר כך אפשר לדבר על זה. לתת למשהו להתרחש, זה חלק מהעניין פה. אז אנחנו עוד פעם פוגשים את עצמנו בתנועה הזאת של הגדלנים, שהמפגש פנים לפנים הוא קורא לשנינו ביחד. עכשיו יש עוד מילה אחת שאני רוצה להדגיש פה. כולנו עוסקים במערכות. אף אחד פה לא עושה רק טיפול, זה יהיה פחות. אף אחד פה לא עובד רק פרטני, נכון? הילדים בתוך מערכות, הם בתוך בתי ספר, בתוך קידום נוער, בתוך פנימיות, ויש יותר ממבוגר אחד. עכשיו, פעם הראשונה שפגשתי יועצים חינוכיים, באתי לבאר שבע מאמריקה, והם משום מה חשבו שאני יודע מה זה שעת חינוך, כי הם לא ידעו. ידעו את השם, לא ידעו מה זה שעת חינוך, חשבו שזה המצאה אמריקאית. תנחשו מאיפה זה בא, זה בא מביגוצקי ומברית המועצות. אבל אוקיי, אמריקה יועצת חינוכית לא עושה כלום, רק משדכת לאוניברסיטאות. אז הם ביקשו ממני לכנס אותם ולהסביר מה זה. אמרתי, טוב, תביאו לי, זה היה מבית ספר האחר, אתם יודעים שהמילה מקיף בא מבאר שבע? בבאר שבע לא היו מספיק ילדים לעיוני ומקצועי, אז היה מקיף. אז מקיף א' היה המקיף הראשון בארץ, ומקיף א', אמרתי למנהלת, את יודעת מה? תבואי, תביאי את היועצת, תביאי שני מורים, ותביאי שני הורים, ותביאו שני ילדים, ונדבר על מה אתם רוצות לעשות עם השעה הזאת. מסבל החינוך נותן לכם שעה, לא יודע מה לעשות איתו. אז זה לא הצליח, אתם יכולות לדמיין, אבל למדתי משהו מזה. הילדים אמרו, מה אתם רוצים? הם אמרו, אנחנו רוצים לדעת למה סוגרים את הדלת של חדר המורים. שאלה שמגלגלת עד היום, לא? זאת אומרת, הם אמרו, אנחנו עוד כמה שנים נהיה גדולים, שומעים את הרעיון הזה, ואנחנו נהיה כמוכם. אבל אין לנו מושג איך אתם כמוכם. מה עושים מבוגרים? למה סוגרים את הדלת? תנו לנו להיכנס, זה לא הצליח. אבל למדתי ממה שהם אמרו, שהשיח בין מבוגרים הוא דבר נורא מעניין, חשוב ומשמעותי לילדים, וכשהוא לא מתקיים, זה נורא חשוב, משמעותי ושלילי. אז אם אנחנו מחפשים, נגיד, דעות על סיכון, אז אנחנו רוצים שמבוגר מסוים יגדול, מול המתבגר, אבל אנחנו גם, אני חושב שהמתבגרים צריכים לראות מבוגרים עם דעות שונות, זה מאפשר למחשבות לא להיות גדולות עליי, יש יותר ממחשבה אחת. זאת אומרת, הם צריכים לשמוע על הסיכון, נגיד, של נהיגה מופרזת או משהו כזה, הם צריכים לראות את המפגש הזה בין שני מבוגרים, ששני מבוגרים מדברים זה איך שאני חושב על זה, זה איך שאני פתחתי את זה, זה איך שאני חושב על זה. יש ניואנסים, כן? כל מבוגר שפעם, לפני 10 שנים, היה אומר לא לסם, אז היה לא אחר. גם אם רצינו שהורים יגידו לא לשתייה, אבל זה לא אחר, כן? והמתבגרים, כדי להבין שהם יכולים להשתתף בשיח של בוגרים, אתם יודעים, כשסוגרים את הדלת, הם אומרים, אוקיי, אז אנחנו קטנים, רק המבוגרים, אנחנו, זה מקטין אותם. שהם יכולים לראות את השיח בין שני מבוגרים, זה מאפשר להם שהם רואים את התהליך הזה, שמבוגרים לומדים אחד מהשני, שהם מתגלגלים, משהו קורה בין המבוגרים, לא תוכן, תהליך, זה מאפשר להם להשתנות. אז זה, אני יודע, אחד מהדברים שלא כל כך מתקיים, שלא כל כך רואים את החשיבות של זה. פעם שהייתי מדבר על סיכונים עם בתי ספר, היינו מביאים שוטרים. והם היו מדברים על מה בית ספר רוצה מהמשטרה. והשוטרים הבינו את זה יותר טוב מהמורים. שהם מדברים אחד עם השני והם שונים, המתבגרים פוקחים עיניים ומרגישים שזה מגדל אותם. אז זה אחד מהדברים שהייתי רוצה להשאיר אותנו, שיש לנו הרבה מאוד מה לעשות עם מתבגרים. התפקיד הוא מורכב, והתפקיד החשוב הוא התפקיד שהם נותנים לנו. והתפקיד שהם רוצים לתת לנו, זה לא להגיד להם מה התשובה, וזה לא להגיד, טוב, אנחנו לא רלוונטיים כי אנחנו בוגרים, אלא להגיד, גם אנחנו היינו פעם מתבגרים, ולעבוד עם זה. זה לא כמו להגיד, אתה יודע איך זה היה שאני הייתי בגילך, זה לא טוב, כי אז אתה גדול והוא קטן. אבל לעבוד עם החומר, לשנות את עצמנו מול הסיכונים, את עצמנו עם המתבגר, ואת עצמנו עם עצמנו, בנוכחות המתבגר, אלה התפקידים שלדעתי, אם אנחנו מקפידים, לא בדיוק להצניח אותם, שאנחנו נגדל בתוכם, בתוך עצמנו ובקרב המתפגלים, אני חושב שזה ייתן לנו הבנה איך אנחנו אחראים, מה זה בבוגר אחראי, זה מי שמבין את התפקיד שיעזור לילד להמשיך לגדול. תודה רבה.